פרק י"ג, זה בעמוד כ"ט במהדורת מוסד הרב קוק. יש פה ספרים, למה שלא תשתמש? שלך. אוקיי, רבותיי, אנחנו בעמוד כ"ט. אולי כדאי, כדי להבין את השורות שאנחנו נקרא, לחזור קצת אל השורות הקודמות. כלומר, בתחילת הפרק, בעמוד כ"ח. תכונת סוד השם ליראה. וזה, דיברנו על זה קצת בהרחבה פעם שעברה, לפני שבועיים, שבוע שעבר היה מחליף. תכונת סוד השם ליראה, זאת אומרת, יש תכונה מיוחדת לבעלי הסוד, שהיא התכונה של האחדות. בעלי הנגלה אינם רואים אחדות במציאות, משום שהם עסוקים הרבה בשאלה של מה טוב ומה רע. הם עסוקים, כן, בהבדלות. כמו כן, בעלי הנגלה יש להם אחריות להילחם ברע. ולכן הם עסוקים, תודה רבה, הם עסוקים הרבה פעמים במלחמה. וכשאדם נמצא במלחמה, הוא רואה צד אחד, איננו רואה את הערך של הצד השני, כי זה כך תפקידו במלחמה. אם במצב של מלחמה אני אסתכל על ההיגיון שיש בעמדה של הצד השני, לא אוכל להילחם, לא אוכל לנצח. כך שבעלי הנגלה, כיוון שהם נתונים במלחמה, באיזשהו מקום אינם רואים את התמונה בשלמותה. ואצלם הקודש עומד בצד אחד, הטבע עומד בצד אחר. זאת העמדה של בעלי הנגלה. בעלי הסוד, לעומת זה, הם רואים את התמונה הכוללת, ולכן יש להם גם הרבה כבוד לטבע. לכן הם פחות מנהלים מלחמות, חושפים את הערך, את ערך הקדושה, שיש בצדדים טבעיים, חומריים, של המציאות. אבל נקרא את הדברים שוב בתוך הרב, תכונת סוד השם ליראיו, היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. ועל ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. מי זאת שהוא מעלה? הטבע. הטבע פה מקבלת כינוי נקבה. למרות שטבע זה לשון זכר, בגלל שהטבע באופן כללי היא ישות נקבית ביחס למי שברא אותה. אותו, כן. עכשיו, כל זה לכאורה זה דברים נכונים מה שאומר הרב, אבל מה זה קשור לישראל ותחייתו? כן, מה זה קשור לתחייה הלאומית שאנחנו עסוקים בעניינה? הרי הכותרת הכוללת של החלק הזה זה ישראל ותחייתו. אלא שהתחייה הלאומית כוללת בתוכה גם את התחייה של הטבע, וזה בהרבה מישורים. מישור הראשון הפשוט, זה מה שכתוב בגמרא, שהסימן המובהק של הגאולה זה התחייה החקלאית בארץ ישראל. כלומר, שאנחנו רואים פתאום שארץ שוממה נותנת את פירותיה, פורחת לקראת בניה. זה כבר אמרו רבותינו בתלמוד, על סמך דברי יחזקאל הנביא, שאין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כך שברור שהחל מהמאה ה-19, כאשר ראינו שפתאום קמו המושבות, מקווה ישראל, פתח תקווה, ראש פינה, נס ציונה וכדומה, אז ידענו בוודאות שהנה, עכשיו מתחילה הגאולה. אבל מה ההיגיון שיש מאחורי זה? כלומר, זה לא רק שהנביא נתן לנו סימן, אלא הנביא אומר לנו דבר יסודי, שהתחייה זה לא רק גאולת העם או גאולת התורה, זה ראשית כל גאולת הטבע. הטבע היה מחוץ לכלכלת הקודש, ועכשיו הוא מצטרף. כדי לראות דברים כאלה, כדי להבין את ההיגיון של דברים כאלה, צריך להיות בעל תכונה נפשית, שהיא תכונת סוד השם ליראיו. זה נקודה ראשונה. זה עוד איכשהו קל לתפוס, יש דבר יותר קשה. אנחנו רואים שהגאולה נעשית על ידי חוצפה. כלומר, שאלה שפועלים, את הנפשות הפועלות בגאולה, הם, מבחינת ההלכה, מוגדרים כבעלי חוצפה. הם חילונים. כלומר, אינם מקבלים את המהות של השולחן ערוך, של ההלכה. הם גם בכלל באים בשם ערכים שקרובים אל הטבע, של השחרור, של הטבעיות, הנורמליות. ואצל בעלי הקודש הדבר הזה מבהיל מאוד. איך זה יכול להיות שגאולה באה בדרך כזאת? שוב, אם אתה מבעלי תכונת סוד השם נראיו, אז הדבר איננו קשה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא פועל בכל, ועד רבה, הגאולה באה ממעמקים, מלמטה. ולכן היא סוחבת עמה גם כל מיני התנהגויות, שבדרך כלל מבהילות את בעלי הקודש, אבל פה יש להן משמעות. עד כאן זה ברור. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב, לכן הוא כתב את זה כאן. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים. כן, הרב כאן נותן לנו כותרת, מה שנכון בחיי המוסר הפרטי, זה גם נכון בעולם כולו, כקוסמוס. הכיצד? יש בספר שמונה פרקים של הרמב״ם, פרק שישי, דיון לגבי שני סוגי צדיקים. יש צדיקים שקוראים להם בשם כובש, ויש צדיקים שקוראים להם בשם ישר. מה ההבדל בין הכובש לבין הישר? הכובש הוא צדיק, אבל זה עולה לו ביוקר. הוא צריך כל הזמן לכבוש את יצרו. הוא במלחמה. בסדר? הכובש, כובש את יצרו. אז הוא גיבור גדול, כל הכבוד, נשאר כוח. בסוף אותו אדם עושה רק את הטוב, לא עושה את הרע. אבל הוא חי במלחמה פנימית. יש דרך אחרת, שהיא דרך הישר. אין לו מלחמה. לא, הוא לא גמר על היצר. לא נכון. כי גמר על היצר זה גם סוג של כובש. מה שמתכוון הרמב"ם כשהוא מדבר על הישר, זה אדם שהיצר הרע שלו משמש אותו לטובה. כלומר, הוא עשה ברית עם היצר הרע שלו. במקום כל הזמן לתת לו סתירות, הוא משתמש בכוחות שהיצר הרע נותן לו, לטובה. ולכן אין אצלו מלחמות. דוגמה, יש אדם יש לו יצר של שפיכות דמים. שפיכות דמים, זה מאוד לא יפה, נכון? אז יש אחד, הוא כל הזמן, הוא בורח מזה. הוא רואה סכין, הוא הולך לכיוון השני. כן? איך הוא יודע? כי הוא יודע. אבל זה לא הנושא של השיעור.
זה כן.
לא, אנחנו דנים כאן, אנחנו מסבירים מה ההבדל בין ישר לכובש. שאלו אותי לתת דוגמה של ההבדל בין ישר לכובש. אני באמצע נתינת הדוגמה. בסדר? טוב. אז יש אדם שיש לו יצר של שפיכות דמים. לכן, על מנת להתגבר על זה, הוא הופך להיות אחד כזה מתוק מדבש. לא אוכל בשר, לא משתתף בברית מילה, אין סכינים אצלו בבית. כזה פוצי מוציניו. בסדר? אז הוא באמת לא שופך דמים. אבל האדם הזה סך הכל הוא מסכן. מדוע? בגלל שהוא היה צריך לוותר על חלק מן האישיות שלו. אז עכשיו הוא אומנם טוב, אבל חלש. לעומת זה, יש אדם אחר שיש לו יצר של שפיכות דמים, אבל אומר, יאללה, נשתמש בזה לטובה. אז הוא עכשיו שוחט, מוהל, הוא חייל בקומנדו חיסול. בקיצור, הוא משתמש בכוח של שפיכות דמים שלו לטובה, הוא מבסוט מזה. הוא עושה עם זה עבודת השם שלו. שופך דמים, איזה יופי. אז האדם הזה הוא ישר, הוא לא כובש. מובן? מה לא מובן?
כן, דמי, חודש השקודם. שאם הוא יודע שיש בו יצר כזה,
השאלה היא מה היצר הזה, מה הוא יעשה עם היצר הזה? או שהוא כובש אותו, או שהוא משתמש בו לטובה. איך הוא יודע, זה בכלל לא הנושא של השיעור.
כן.
לא. אני אומר לך שזה לא הנושא של השיעור. אנחנו עכשיו דנים בשאלה אחרת. אני שאלה השאלה, מה ההבדל בין ישר לכובש? אנחנו לא עכשיו עסוקים בשיעור בפסיכולוגיה.
טוב, אז זה דווקא השיעור דמיוני. איך אתה מוכן לזה שיש לו נטייה למשהו?
אני לא יודע איך הוא יודע. נביא אמר לו, בסדר? מה זה משנה איך הוא יודע? עכשיו אנחנו דנים, או למשל, כל היצרים כולם, כן? למשל, היצר המצוי אצל רוב בני אדם, יצרה דעריות, כן? יצר של עריות. אז אדם יכול, בגלל שיש יצרה דעריות, וצריך להילחם נגד הנטיות הרעות שיצרה דעריות מביא, אז הוא הופך להיות פרוש, פרוש מן העולם. אבל אז שוב, יש כוח בנפש שלו, שאיננו ממוצא, איננו יוצא אל הפועל. לעומת זה, יש אדם אחר, שיש לו יצרה דעריות, אז הוא משתמש בו לטובה. לחיי המשפחה שלו, לחוש אסתטי וכדומה, ומכוח זה הוא יכול גם לעבוד את עבודת השם שלו. שיר השירים אשר לשלמה. כן, כששלמה המלך כתב שיר השירים, ברור לנו ששלמה המלך היה אדם שלא חסר לו יצרה דעריות. אבל הוא עידן את היצר הזה, השתמש בו, כדי לתאר עבודת אלוהים שלו, את הקשר בינו לבין הבורא, תיאר בצבעים של יצרה דעריות. מובן? אז זה ההבדל בין הישר לבין הכובש. שניהם צדיקים, רק שהכובש יש לו איזשהו סבל מהמלחמה שלו, והישר אין לו סבל, הוא שמח. מה הדבר העדיף? האם עדיף להיות ישר או כובש? הרמב״ם, בשמונה פרקים, מכריע שדרך הישר עדיפה על דרך הכובש. לא תמיד אפשר. יש רוב בני אדם, בתחילת דרכם, יש להם מלחמה, אז הם צריכים להיות כובש. אבל המטרה היא להגיע למצב של ישר. עד כאן ברור?
כן. בסוף הוא מגיע לישר, אבל הוא עבר בדרך כובש.
נכון. בהתחלה הוא היה כובש, אחר כך הפך לישר. אז יש בזה כיוונים שונים. אבל יש העדפה, יש עלייה לכיוון של הישר, לכיוון של הכובש. זה לא פשוט. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון בחיי הפרט. הרב מחדש שהוא נכון גם בחיי העולם. גם בתוך העולם, כישות, כקוסמוס, יש מאבקים. מהם היצר הטוב והיצר הרע של העולם? היצר הטוב ויצר הרע של האדם, אנחנו מכירים. מה זה יצר הטוב ויצר הרע של העולם? יצר הטוב זה בא מצד נשמת העולם. יצר הרע זה בא מצד הטבע. אז גם פה, יכול להיות מאבק בין הנשמה לבין הטבע, יכולה להיות ברית בין הנשמה של העולם לבין הטבע. אז זה מה שהרב כאן אומר. העלייה המעולה בחיי המוסר, כלומר הדבר היותר טוב שיש במוסר, היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. זה הדבר, רגע, אין פה עוד ספר אורות. חבל, למה לא לכולם יש ספרים? יותר קשה ללמוד בלי ספרים. אין פה עוד ספרי אורות? תגידו לי שאין. בעזרת השם יתברך, אנחנו נקנה 1,000 עותקים של הספר אורות.
זה תורם.
ואז נוכל ללמוד פה קרוב. טוב. מה? עשיתי זאת. בתחילת השיעור. גם מתבקש. לא אמרתי שלא היית. מה, לא היית? העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות, רגלי עמדה במישור. רגלי, הרגל, זה החלק הנמוך שבגוף. זה מכוון כנגד החלק הנמוך שבנפש. יש בנפש כל מיני כוחות יצריים רעים, אבל אפשר להעמיד אותם במישור. זאת אומרת שהכל יהיה בקו אחד ישר, בין החלק העליון, השכלי, הכרתי, מצפוני, ערכי של הנפש, לבין החלק הטבעי, ספונטני, אפל של הנפש. יכולה להיות אחדות. רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שיש התאמה בין השכל לבין היצר הרע. כן? עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי, גילוי העליון של סכום החיים כולם. וכל אשר מתחת לו, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו. שווים אליו ומתרפקים עליו. כלומר, אפשר להגיד, אפילו השכל העליון, הוא לא עומד בניגוד לכוחות החיים, אלא הוא מופיע כסך נטיות החיים כולם. כל הנטיות של העולם, של החיים, בסופו של דבר מופיעות בתור השכל העליון שלו. זה מה שנקרא, הרבה משנה לראות את זה אצל יהודים שמחים. ראיתם פעם יהודים שמחים? יש יהודים שמחים. לדוע יהודי הוא שמח? מה? הוא שמח, כן, בטח. גם אתה שמח. אמרו עליך שאתה שמח. אז יש יהודים שהם שמחים כל הזמן. תיזהר, אתה עכשיו מפיל איזה דף מהשולחן. הנה, עכשיו הוא נפל. כל הכבוד. בסדר. לא, זה בסדר. טוב, אז בקיצור, יש יהודים שהם שמחים בגלל שהם לא חשים מאבקים פנימיים בתוך הנפש. עד שהשכל העליון, זה מה שאני תמיד רגיל לומר, מדוע בחופה שמחים? כי היצר הרע והיצר הטוב באותו יום מסכימים. אז אין מלחמה. עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו. מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. זה מזכיר לנו קצת את מאמר שלישי של ספר הכוזרי בתחילתו, שהוא מסביר שהחסיד הוא איש מדינה. מה איש המדינה הנבון עושה? איש המדינה הנבון נותן חלק לכל בני מדינתו. הוא לא נותן לאף אחד יותר ממה שמגיע לו, וגם לא פחות. הוא נוהג ביושר. ולכן כל בני המדינה מוכנים בבוא הזמן למלא את בקשותיו. כי הם יודעים שהוא נוהג בהם במנהג של יושר. אותו דבר, האדם המוסרי הוא אדם ששולט כראוי על המדינה הפנימית שלו. נפש האדם היא סוג של מדינה. בתוך המדינה הזאת יש לי כל מיני חיילים, כל מיני נתינים, וכל כוח וכוח של הנפש זקוק לפרנסה שלו. הרבה פעמים כשיש עיוות מוסרי באדם, זה בא בגלל שהוא עשק את אחד מכוחות נפשו. וזה מה שקרה תסכול. כן? יש כוח בנפש שרצה לבוא לידי ביטוי, לא בא לידי ביטוי, אז יש תסכול. אז כאן אומר הרב, במקרה של האדם השלם, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו, כלומר כל הכוחות של החיים, הרי הם ענפיו, המתפשטים ממנו. שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות, מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח, המלא הוד ויפעת קודשים של זיו ההשכלה הטהורה, המאירה באור חוכמה ודת יסודית. כן, זה דבר פשוט. התוכן הזה, כן, של האדם הישר, עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות. זה הרבה יותר טוב מאשר להיות כל הזמן במלחמה. יצר הטוב, יצר הרע. אור וחושך. ואז אני חי כל הזמן מול איזה מין שטן שכל הזמן רוצה להפיל אותי. או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו. כן? יש אנשים שכדי להיות מוסריים עזבו לגמרי את הנטיות הטבעיות שלהם. אשר אז המוסר צולע הוא. כן? אדם אומר, עדיף לא לאכול. אז הוא לא אוכל. אבל הוא צריך בכל זאת לאכול, אז הוא אוכל קצת. וכל פעם שהוא אוכל קצת, יש לו נקיפות מצפון. מדוע אני אוכל? אז זה מוסר צולע. מוסר מסוכן לנפילה למהמורות. כלומר, עתיד, עשוי אדם כזה, ליפול שוב לתוך היצר הרע. ושהיצר הרע נוקם בו. מדוע עשקת אותי? על כן. מה? באדם ישר אין בעיה. באדם הכובש יש בעיה. על כן, כן? הכובש, הסברנו את זה בשיעור, אני חושב, בערך 5 פעמים. עכשיו אתה נזכר. לא היית. נחזור. טוב, אני אסביר. לא, אני אסביר בכל זאת. הכובש זה מי שיש לו מלחמה בין הנטיות הטבעיות שלו לבין היצר הטוב שלו. זה נקרא כובש. לעומת זה, האדם הישר זה אדם שמשתמש בכל כוחות החיים שלו, בעבודה הרוחנית שלו, כך שאין לו מלחמה פנימית. גם הנטיות הטבעיות ביותר, הגסות ביותר שלו, הם חלק ממערך דעת אלוהים שלו. בסדר? זה בעצם ההבדל שיש בספר מסילת ישרים בין הטהור לבין הקדוש. כן? אז קראנו במקום טהור וקדוש, אמרנו כובש וישר. כובש וישר זה הטרמינולוגיה, המינוח של הרמב״ם, והרמח"ל אומר טהור וקדוש. כן? בבקשה. איך הוא הגיע לזה, זה כבר לא כל כך משנה. מה שחשוב, אנחנו מתארים פה מצבים. איך מתנהג הקדוש, איך מתנהג הטהור. הקדוש הוא אדם שאצלו הכל בסדר. כיוון שהכל בסדר, אז ברוך השם, הוא חי טוב. כן, תביא עוד מנה של קוסקוס, נחמד. כן, למה? זה, הוא קדוש, אז הכל בסדר. כן, בבקשה. מה? מה השאלה? מה השאלה, נו?
מה נכון? הרב אמר שגם קדוש הוא יותר מצב
שהוא נכון. לפי מה שלמדנו לפני שהגעת באיחור, למדנו שהחכמי המוסר תמיד נותנים עדיפות לקדוש על פני הטהור. זאת אומרת, יש תמיד עדיפות להיות במצב שבו אין מלחמה, מאשר במצב שבו האדם צריך לנצח כל הזמן את עצמו. שניהם טובים, כלומר שניהם צדיקים, רק שהצדיק הראשון, הכובש, הוא בצער כל ימיו, ואילו הצדיק השני, הישר, אין לו צער, הוא שמח. יש בזה קידוש השם, כי זה בא להראות שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם רע. כן, חיים. הרב פעם מפריע
שצדיק גמור, בעצם גמר את מה שיש לו לעשות.
נכון.
איזה התמודדות יש לו
אותו ישר? לישר,
אז כמו צדיק גמור, שמתן לו כבר מחפש, אין לו התמודדות.
הישר, אין לו התמודדות.
אז מה יש לו לחפש בעולם הזה?
מה יש לו לחפש בעולם הזה? הוא מעלה את העולם הזה. הוא לא בא לתקן את עצמו. הוא בא לתקן אחרים. הוא בא לרומם את המציאות. הוא אוכל תפוזים, כי זה טוב לתפוזים להתעלות. הוא משתמש ביצרים שלו, כדי שגם היצרים יתקדשו. הוא עושה עבודה אידיאלית, הקדוש. כן.
שאלות.
אחת לגבי הכובש, האם זה לא יותר, כשאדם פוגש ביצר הרע ומכניע אותו, כן. אז זה יותר קניין בנפש מאשר הישר לכאורה. שאלה ראשונה.
האם זה נכון?
שאלתך הראשונה. כשהכובש נלחם ביצר הרע ומנצחו, לכאורה יש פה יותר קניין בנפש. זאת אומרת, הרבה בעצם מדברי חכמים, לפום צערה, אגרה. לפי הצער, השכר. אני השקעתי בדבר, זה שלי.
זה דווקא שכר. זה יותר חלק מהמהות שלו.
זה יותר חלק מהמהות שלו. תשובה, ייתכן שכן. אבל אנחנו לא מדברים על מה שכדאי לו לאותו אדם מצד קבלת שכר, מצד הפנמה וכו'. אנחנו מדברים מצד האמת. מצד האמת, אנחנו יודעים שכל כוחות החיים הם אלוהיים. לכל יש משמעות. לכן לא ייתכן שבאופן מוחלט ההדרכה המוסרית תהיה לדחות כוחות חיים.
גם יצר הרע זה כוחות חיים שיותר.
הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע. אז מה, אתה יכול להגיד שהוא לא בסדר? יצר הרע זה חשוב מאוד. כן, שאלה שנייה.
אמרו מה שהכובש הוא בצער כל ימיו.
נכון.
אבל זה לא נכון. כי אני חושב לאדם שמלחם עם היצר שלו, הוא כבש את זה, הוא שמח.
לא, הוא לא שמח, בגלל שהוא איבד חלק מחייו. כלומר, היו לו כוחות חיים שהוא היה משתמש בהם כשהוא היה עושה את הרע. ועכשיו הכוחות האלה אינם בשימוש, וזה חבל.
הוא לא
ניתב
אותם לטוב?
הוא לא ניתב אותם לטוב. זה נשאר בחוץ. הוא פשוט החליש את עצמו כדי לא ליפול לרע. אבל חבל. לפני כן הוא אהב שוקולדים, עד כדי כך, שהוא היה מוכן אפילו לשדוד חנויות שוקולד. ולא רק שהוא יוכל להשיג שוקולד. עכשיו, כדי להתגבר על זה, הוא החליט למאוס בשוקולד. ועכשיו השוקולד מאוס בעיניו, ולכן הוא גם לא שודד חנויות. אבל חבל, מה עם אהבת השוקולד? הוא לא מסוגל לרומם את השוקולד עכשיו.
כן, השוקולד זה דוגמה...
זה דוגמה.
דבר שהוא לא רע ולא טוב. למשל,
לרצוח. לרצוח. זה תלוי, זה יכול להיות טוב לפעמים לשפוך דמים. למשל, ברית מילה, שחיטה ואויבים.
אז אין איתוב לטוב.
אז אין איתוב לטוב, אבל... תלוי, זה כמו שאני אומר. יש אדם שבגלל שהוא מזהה שיש בתוכו נטייה של שפיכות דמים, אז בגלל זה הוא לא שופך דם יותר. אבל אז כל אותו כוח שהביא אותו לשפיכות דמים, הכוח הזה נמחק. עשה דילית. חבל. ברור? כן, בבקשה. נכון. כל מה שאמרת עכשיו אמת ויציב. אני חוזר, כי לא כולם שמעו. אתה אומר, אמנם זה לא רצוי, ואולי אפילו מבינה מסוימת של חטא, יש בזה שאדם אינו משתמש בכישרונות החיים שלו, אבל בדרך ייתכן שהוא צריך לכבוש אותם בדרך של קיצוניות לכיוון אחד כדי לחזור אל האמת כפי שהרמב״ם מדריך בחלק רביעי של שמונה פרקים. אכן כדבריך כן הוא. הלאה.
שבעצם האדם, כדי לשמור את המצוות, שאומרים זה קשה מאוד, אבל זה בכלל לא קשה. אדם פשוט צריך לתת לאור, לעבוד דרכו ולא לדבר.
כן, אבל לא תמיד אדם מסוגל לתת לאור לעבור דרכו, זה בדיוק העניין, יש לו עיכובים. לפעמים יש לאדם חסימות. לכן הוא צריך לעשות מלחמה כדי לפתוח את החסימות האלה. אחרי שהחסימות נפתחות, אין לו בעיה. יש לו סייעתא דשמיא. כן, זה מידת הקדושה. מה אומר כאן הרמח"ל במידת הקדושה? אומר, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. כלומר, האדם הקדוש פועל בעולם הזה ללא כל עקבות. הכל קדוש אצלו. הכל מתרומם. כבר? אז זה מה שכאן הרב אומר. טוב, אבל אם תשע, הרב פה לא אומר דברים משלו. הוא חוזר על דברים שידועים מתורת המוסר בכללה. עכשיו, הרב רוצה פה גם להגיע למרחב יותר גדול. בואו נראה על מה מדבר. על כן, האידיאליות של העין הצופיה של המוסר העליון, לפחות, היא העלאת כל התוכן. התגלות כל היש. הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו. היא אומנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממעל לכל ערכים מוסריים, והיא תוכן התום התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. כלומר, הכל כלול בישר. הטבע, הבשר, ההופעה. מה זה הופעה? רוח הקודש. ההקשבה, השכל. כלומר, האדם הזה הוא גם פתוח לקבל השפעות מכל העולם כולו, שום דבר לא מזיק לו. אדרבה, הוא מקבל החייאה מכל מה שהוא נפגש עמו. בסדר? זה הישר. וכל אלוהים, אז עכשיו, כתוצאה מזה, איך אומר רבי פנחס בן יאיר? קדושה מביאה לידי רוח הקודש. נכון? כלומר, אם האדם הוא כבר קדוש, אז מתחילה אצלו גם, הוא הופך להיות צינור להופעת הדיבור. הדיבור האלוהים מופיע דרכו. אז זה מה שאומר כאן, וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. והעיניים למשרים חוזות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי. והחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כן תדירה קלה ובטוחה. כלומר, אדם כזה, כל מה שהוא רואה במציאות, הוא רואה את זה בלי זעזוע. הוא רואה עליות וירידות, בניינים וחורבנות. וכשהוא רואה את החורבנות, הוא מבסוט, כי הוא רואה מיד מהו העולם החדש הנבנה מתוך אותו חורבן. כן. קוראים לזה אופטימיות כרונית. כן.
חז"ל אומרים שאברהם אבינו, האבות בעצם, קיימו את התורה בעצם בלי... מי שהייתה להם תורה.
הם קיימו את התורה כשלא ניתנה, כן.
כן. עכשיו, לפי השיטה הזאת, יכול להיות שאדם לא ילמד כל כך הרבה תורה, אבל אם הוא מגיע לרמה הזאת, אז הוא כבר יבין את התורה באופן אינטואיטיבי. זאת אומרת שכבר לבד
ידיעך הלכות צריכות
להיות וכדומה.
אתה שואל, האם אדם שנמצא במדרגה הזאת צריך פחות לעמול מבחינה לימודית? התשובה היא כן, הוא צריך פחות לעמול מבחינה לימודית. כי הוא מיושר, הוא יודע לאיזה כיוון זה הולך. כן. יש לו אינטואיציה נכונה. זה ההבדל בין הבבלי לירושלמי. הבבלי מסובך, מפולפל. ירושלמי פשוט, ישר. כן? למה? כי הבבלי נכתב בגלות. במקום של ההחשכה הגדולה. ולכן צריך מאמצים אדירים כדי לכוון אל האמת, כשאדם נתון בתוך הבבלי, בתוך החושך של... אני באמצע לענות לך. כן, בתוך החשיכה של הגלות. איך כתוב? במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. לעומת זה, תלמוד הירושלמי, הוא במקום של האור, במקום שבו רוח הקודש הייתה מתגלה אל הנביאים. לכן, הדברים פשוטים יותר, האינטואיציה יותר ישרה. לכן, הבבלי יותר, הירושלמי גם יותר קרוב להגדה. ברור? מה השאלה שלך עכשיו?
למה לא לומדים את הירושלמי?
למה לא לומדים את הירושלמי?
למקום,
צריך ללמוד ירושלמי, מה הבעיה? תלמד ירושלמי, מה?
למה לומדים בבלי?
כי צריך ללמוד בבלי, מה זאת אומרת? זה לא דברי תורה? התשובה לא מספקת, כי אתה לא שאלת נכון. התשובה היא, לשאלה שלא שאלת, שהבבלי דרכו עברה המסורת הלימודית בישראל. מה שאין כן, המסורת של הירושלמי נקטעה. אין רצף של הדורות עד חכמי הירושלמי. ולכן, על מנת להבין את הירושלמי, אנחנו חייבים לעבור את ההכשרה של הבבלי. לא כמו שהיה, עד התקופה הצלבנית, שבארץ ישראל למדו את הירושלמי על פי מסורת. ברור? אז היום הירושלמי הוא כספר החתום במידת מה, הוא חידה. צריך ללמוד את הירושלמי, אבל כדי שיהיה לך כוח להבין על מה הוא מדבר, אתה צריך לעשות מאמצים. בבליים. אגב, רבי יוחנן, שהיה מרד את תלמוד ירושלמי, אמר שאחד מאיתנו, כלומר מחכמי ארץ ישראל, אחד מחכמי ארץ ישראל שווה כשני חכמים מבבל. אבל הוא אמר, כשאחד מבבל עולה אלינו, הוא הופך להיות כשניים מאיתנו. מדוע? אנחנו יותר טובים מהם, אומר רבי יוחנן, כי אנחנו קרובים אל מקור האור. אנחנו יודעים את החיים. אבל בגלל זה אנחנו לא כל כך מתאמצים גם. כשבא מישהו עם הכישרון האינטלקטואלי של בבל, והוא בא ללמוד תלמוד ירושלמי, הוא עושה שם החיילים פי כמה וכמה. לא. זה היה רבי זרע. רבי זרע צם כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי לקנות את הראש של הירושלמי. זה ראש אחר. ייתכן שהכישרון נשאר אצלו. האמת היא שרבי זרע היו לו סיבות מיוחדות לצום. רבי זרע היה אדם שיש לו עבר בעייתי מבחינת התלמוד הבבלי שלו. הוא זה שאמר שיש שלוש שבועות שלא לעלות לארץ ישראל. הוא בא לסוגיה. אז אומר הרב מרדכי עטייה, זכר צדיק לברכה, שהרבי זרע רצה לחפר. רצה לחפר על מה שהוא עשה, ולכן היה צריך לצום. מה זה התלמוד הבבלי שלו? זה השלושה
תלמוד.
את הסוגיה? זה התלמוד שלו. כן. טוב. כן. וזהב הארץ ההיא טוב. מה זה וזהב הארץ ההיא? אומר בראשית רבה, הארץ ההיא זה ארץ ישראל, שאין תורה כי תורת ארץ ישראל. אפשר לעשות ירוגים, כן,
כן. קודם שירושם מקרוב להגדה,
מה אני יכול להסביר את המשמעות? האם אני יכול להסביר מה התכוונתי כשאמרתי שהירושלמי קרוב להגדה? לא, אני לא יכול. כי אם אני אעשה את זה, אנחנו נתרחק מנושא הפסקה. כן, בבקשה.
מה זה מעריר המערכה, אם אין המערכת הקודש? כמו שכל ההופעה של הישר, כאילו היא תלולה בתוך איזה מערכה, אם אין המערכת הקודש. היא עולה ממעל הערכים מוסריים. זה עצם הישר. לא הבנתי, זה מעל הישר או...
אתה שואל, מה זה, מה שקראנו לפני כן, שהישר... אמנם הוא קשור למערכת הקודש, המערכת העליונה. פשוט מאוד. יש שני סוגי קודש. יש קודש המתנשא מעל הטבע, כמו זה הקודש העליון. לא, זה לא הקודש העליון, זה הקודש המתנשא מעל הטבע. ויש הקודש שבטבע. עכשיו, על מנת שהישר יוכל להשתמש בכוחות הטבע באופן של קדושה, הוא צריך להיאחז בקדושה העליונה. כי אם הוא ייגש ישירות אל הטבע, הוא ייפול שם. מרו? אז כך שעדיין אצל הקדוש יש איזשהו ריחוק קלוש מהקדושה שבטבע. אז מי חושף את הקדושה שבטבע ישירות? החצופים של ימי כבדה למשיכה. הם לקחו את זה על עצמם כאילו. בסדר? זה מה שכאן אומר הרב. בואו נקרא בפנים. אני חושב חוזר בדיבור המטריל וכל, וכל אלוהים חיים. כן, זה בשורה 13 בער, משהו כזה. 10. וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים. ומכל תחתיות. כלומר, יש גם כל המון ככל שדי. כן, רוח השם שבא דרך הטבע. והעיניים למשרים חוזות. והמעוף מתחת לרום ותדירי. וחזרה חלילה, בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כתדירית קלה ופתוחה. כלומר, הצדיקים האלה נמצאים במין מעגלים, מחזורי חיים מתמידים, ממעלה למטה וממטה למעלה. הקדוש ברוך הוא עושה להם, לצדיקים, כנפיים כנשרים, ושתים על פני המים שנאמר, על כן הוא נראה באמיר ארץ במות הרים בלב ימים, ושם התאמר יש להם צער, תלמוד לומר וקובע השם, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים וירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. מה זה? זו סוגיה במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין יש שמה שאלה. מה קורה כשהעולם חרב? כן, הרי כתוב, אמר רב קטינה, אני מצטער. לא פחות מכן, אולי יותר. כי אני הנושא של הנושא הישיר של הסבל הזה. אבל זה כפרה, לא? כפרת אבל. הרב צבי יהודה רגיל לספר שפעם בדור, כשהתחילו הדורות הראשונים של היישוב הישן, אז הגיעו יהודים מליטה ופגשו יהודים ספרדים מארץ ישראל. ואז היה אחד מהיהודים, היה לי מליטה שהיה לו וודקה, 96 מעלות. איך הרב צבי יהודה קורא לזה? 96 מעלות רוסיות. ואז שאל הראשון לציון את אחד הצדיקים האלה, מה זה הדבר הזה? הוא אמר, זה לכפרת אבונות. אמר לו, או, כפרת אבונות, תביא לי גם כן. שתה, מה? וואי, זה באמת כפרת עוונות. בכלל, אני רוצה לציין שאחד הדברים שלמדנו אצל הרב צבי יהודה זצ"ל, זה שהיה לו חוש הומור. טוב, הלאה. כן, ודאי, מסכת סנהדרין. לא, זה בינתיים בתור הפסקה טכנית, כן? יצאנו לפרסומות, חזרנו עכשיו לשיעור. במסכת סנהדרין מובאת שם הדרשה של רב קטינה. רב קטינה אומר, שית אלפי שנה ועלמה וחד חרוב. העולם מתקיים 6,000 שנה, והוא חרב 1,000 שנה. שואל התלמוד, אותם 1,000 שנה שבהם הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. מה קורה לצדיקים, מסכנים? מה? איך הם יכולים להסתדר בעולם חרב? אומר התלמוד, רק תדאג, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים. פלאפ פלאפ על פני המים. העולם חוזר למים והצדיקים מתנענעים. כן, באלף השביעי. שואל התלמוד, ושמה תאמר, יש להם צער? הכוח שלהם מתחדש כל הזמן, וקובע השם יחליפו כוח. זה מה שאומר התלמוד. עכשיו, מה המשמעות של האגדה הזאת? היא אגדה מאוד מוזרה. אומר הרב, המשמעות היא שגם כשיש מצבים של התחלפות בעולם, יש חורבנות, הצדיקים הם מעל לזה, יש להם כנפיים. כלומר, הם יונקים מהקודש העליון. יש להם כנפיים, הם מתנשאים מעל המציאות. ומכיוון שהם מתנשאים מעל המציאות, אין להם גם צער. כי כל הזמן הם חשים את זרמי הקודש שבאים ממטה למעלה, וגם אחר כך מתחדשים ממעלה למטה. זה כמין מעגל כזה. זה נקרא וקובע השם יחליפו כוח. כן? הרב פשוט ציטט את הדברים האלה של הגמרא. מה זה? לא, זה לא הדישות והפתיות, אכפת להם. אבל כיוון שהם רואים את מה שקורה, הם רואים את התמונה בשלמותה, הם לא מצטערים כל כך. זה לא הדישות. הדישות, אתה אומר, שהוא לא אכפת לי. לא רוצה לדעת על הצער שלך. לא, זה לא שהם לא רוצים לדעת. הם יודעים, אבל הם לא מסוגלים להצטער, כי הם מבינים את המשמעות. ברור? כלומר, יש אנשים שכשהם רואים שיש משבר, מאבדים את ההשתונות. אוי, מה יהיה? יש צדיקים שצופים מתוך המשברים את התוך ואת הנולד. אז זה משהו אחר, כן? זה, אפשר ללמוד את זה מחדרי לידה. כן? אם אתה אומר, אתה רואה האישה הזאת, עוד 9 חודשים, מהבטן שלה יצא ילד. אוי, איזה יופי. פתאום רואים שזה הולך ותופח. הם אומרים, אתה יודע, היום היא יולדת. באמת? באמת? כן? בוא איתנו לבית החולים. פתאום, מה הוא רואה? צעקות, כאבים, דם. הוא אומר, זה מה שהבטחתם? כן? אתם רמאים. אז אם אתה לא יודע בשביל מה כל זה, אז באמת זה נורא. אם אתה מבין שזה מביא את החיים, אז תודה. אז זה בסדר. בסדר. אני עוד לא הצלחתי אגב להבין מה מעלת החיים שיוצאת מהאלרגיה של הקיץ, אבל בעזרת השם, עוד נביא, גם את זה נביא. כן, מה אתה אומר? יושבת על המשבר, יפה. כן, בבקשה. שמה שטוב, מה?
שטוב נמדד על פי תכליתו?
כן, הטוב נמדד לפי תכליתו, ודאי. טוב. בפרטיות מתגלה חזון העולמים. עכשיו, זה במחזורי היסטוריה גדולים, 7,000 שנה. 7,000 שנה זה גדול. אבל מה קורה בפרטיות? כלומר, האם יש השלכה למחזור הגדול גם על מחזורים יותר קטנים? למשל, מדי פעם העולם שלנו חרב. למשל, מלחמת העולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. אלה היו גם כן חורבנות של העולם. העולם אז נפל, והתחדש עולם חדש. אז גם זה בבחינת האלף השביעי. בסדר? האמת מה? גם זה בבחינת האלף השביעי. בפרטיות, לכן הרב כאן נכנס לנגזרת של זה, בפרטיות מתגלה חזון העולמים, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שהנפיה מתפשטים בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע. יהמו, יחמרו ממיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע, נהר, מה? מה הבעיה? מה כל כך קשה מה שאני אמרתי?
איזה מוטיבציה תהיה לאדם לשנות מציאות כלשהי? אם הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, וככה צריך להיות עוד 9 חודשים, 12 חודשים, אולי 7,000 שנה, לא
תשנה. אתה צודק. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי מה שאני אומר, זה בעצם מעודד אדישות, או בטלנות על כל פנים. זה מעודד את האדם בעצם לא לעשות כלום. ממילא הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, נכון? תשובה, לא. מה שאמרנו, מדובר על אדם שרואה איך זה פועל. לא אדם שמאמין שזה כך. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא אדון לבירה, אז אתה חייב לקחת ללב ולדאוג ולפעול. אם אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא פועל, אז אתה רואה את זה במציאות, אתה גם יודע איך לכוון את המעשים שלך יותר נכון. מובן? העמדה האדישה, שהיא פסיבית ומחליטה שהיא לא עושה שום דבר, היא עמדה מרושעת בסופו של דבר, שמשלימה עם הרשע. אתה אומר, יש רע, ולא אכפת לי. ואתה עוטף את זה בעטיפה תיאולוגית, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הבירה וכל מיני דברים כאלה. זה בטלנות קוראים לזה. כי הרי, אם ישאלו את הבטלן הזה, מה שקורה זה רע? נגיד, כן, זה רע. כל זמן שאצלו זה רע, הוא לא רשאי לשבת בחיבוק ידיים. מה שאין כן, הצדיקים שדיברנו עליהם, הם צדיקים כאלה, שכשהם רואים את התהליכים, הם רואים למה הם טובים. הם עלולים גם לא להתפלל. כן, אבל מסיבות אחרות. כי המבט שלהם הוא זה שמשנה את המציאות. הם פסיביים במעשה, אבל הם אקטיביים מאוד בהכרה. ודווקא זה שיש צדיקים בעלי הכרה כזאת, זה מה שפועל את המציאות. הרי אני אתן לך דוגמה לצדיק כזה. צדיק כזה היה יצחק אבינו, שהוא ידע על בחירת יוסף, נכון? כתוב ככה, שיעקב, כשהוא שמע, כשהביאו לו את הכותונת, התבולה בדם של יוסף, אז הוא אמר, טרוף טורף יוסף. ויאמר, וימאן להתנחם, ויאמר, לא כי ירד אל בני אבל שאולה. ויפק אותו אביו. מה זה ויפק אותו אביו? מי זה אותו ומי זה אביו? אז היה צריך להגיד, ויפק עליו. אבל ויפק אותו אביו, דיברנו על יעקב. לכן חזל אמרו, ויפק אותו אביו של יעקב, שהיה יצחק, שעדיין היה בחיים, והוא בכה, יצחק היה בוכה, על זה שיעקב בוכה. הוא אומר, כמה זה חבל שהוא בוכה, שהוא בעצם לא יודע שיוסף חי. אז זאת אומרת, שיצחק היה לו בכי, על הצער הפרטי של יעקב. מצער אותו. עכשיו, מה שמעניין, אם זה כך, מדוע יצחק לא טרח להגיד ליעקב, תשמע, אני יודע שכל זה לא שייך. השביעו את בנימין ואת השכינה, אבל יצחק לא היה שם. יצחק היה יכול לדבר. כן? יצחק היה יכול לדבר. אלא יצחק, הוא יודע א', שזה חשוב שיעקב יבכה. דבר נוסף, יצחק יודע שהידיעה שלו פועלת את התיקון בעולם. כלומר, צריך שבזמן שיש רעש גדול, יש אנשים שעולים ויורדים, מצטערים ושמחים, תהיה נפש אחת בדור שהיא יודעת את הסוד של הכל.
והרב,
וזה בעצמו גורם שיוסף יחזור. כיוון שהוא במבט כזה, יצחק הוא במבט שמראשית ועד אחרית, זה בדיוק, זה חלק מהקוד של התוכנית, אז הוא פועל. ברור? מה שאין כן, אם יעקב ייכנס לאדישות, ויגיד מה זה משנה, יוסף מת, יוסף חי, ואם אלה הקדוש ברוך הוא מעלה את הכל, עושה את הכל, אם יעקב ייכנס לעמדה כזאת, זה פשע. מובן? כל אחד מהתפקיד שלו. אומנם אתה צודק שלפעמים צדיקים כאלה הם קצת מסוכנים. כי לפעמים זקוקים באמת לתפילה, והם לא מסוגלים. יש סכנה בזה. איך רואים שיעקב עשה משהו? הוא התאבל. כשאדם מתאבל, זה תביעה. זה תביעה כלפי שמעיה. אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא בסדר. זה כמו תפילה. זה תביעה להשלמת החיסרון. למה מתאבלים? או יש משהו שהיה, חסר. זה לא בסדר שהוא חסר, אני מוחה. איך אני מוחה על החיסרון? האבלות. ודאי שזה מחאה. ברור שהאבלות גם פועלת את פריקת הצער ואפשרות להיכנס לחיים. אבל אם זה כך היה, אז זה רק עניין אגואיסטי. מחאה ועוד איך שהיא עוזרת. כתוצאה מהמחאה הזאת, יקומו המתים לתחייה בבוא הזמן. כיוון שאנחנו לא משלימים עם המוות, אנחנו אומרים זה סקנדל, זה לא בסדר שיש מוות, לכן הקדוש ברוך הוא בסוף מחיה את המתים. אם המין האנושי היה מקבל את המוות כדבר של מה בכך, גם לא הייתה סיבה לתחיית המתים. מובן? באותה מידה, אנחנו התפללנו שנים רבות שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, בגלל שלא ויתרנו על התפילה הזאת, בסוף יחזיר שכינתו לציון. ברור. זאת אומרת, זה לא נעשה ככה בסתם, אלא היו תפילות שעזרו לדבר הזה. נכון? איך כתוב במגילת העצמאות אפילו, שהעם לא חדל מתפילה. לא כתוב, לא חדל מתפילה. זה אחד מהיסודות של זכותנו להקים מדינה בארץ ישראל. ברור. כי העם היהודי לא ויתר. אמנם היום בשכבה הפוליטית נמנעים מלדבר על העם היהודי. תסתכלו, תשימו לב בכל הנאומים הרשמיים, בימי זיכרון, ימי עצמאות וכדומה, תשימו לב שתמיד מדברים על אזרחי המדינה, העם היושב בציון, והמילה יהודי לא מופיע. זה באופן עקבי. אפילו אתה שומע רמטכ"ל מכובד, בהחלט, שרואה לנכון לדבר על זה שאנחנו עד היום נלחמים על זכותנו לשבת כאן, לחיות כאן, זכותנו. אבל מה מאחורי המילית נו, אף אחד לא יאמר, כי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד שהמדינה היא יהודית. אלא אזרחי ישראל וכדומה. יש איזה טשטוש. אבל זה לא משנה, כלל וכלל, כל אחד יודע את האמת. שזה מדינתו של העם היהודי. טוב, הלאה. אז כן, בואו נראה מה אומר הרב. בפרטיות מתגלה חזון עולמים, העולמים, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. טוב, כאן צריך להסביר את איזה נקודה קצרה. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? יש בזה שלוש דעות. יש דעת הרמב״ם, דעת החסידות, ודעת רבנו סעדיה גאון. הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם פעם אחת. זהו, מספיק. כמה פעמים אפשר לברוא? פעם אחת, מספיק. החסידים אומרים, הקדוש ברוך הוא מחדש כל יום. כל יום הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. כל רגע ורגע. רבנו סעדיה גאון יש לו שיטה מעניינת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. פירוש הדבר, שהעולם דומה לגלגל, לגלגל של משחקי מזל. ריאן נווה פלו, כן, ככה אומרים, נכון? מקים בגלגל, מתחיל להסתובב, רולטה. אבל יש איזה שלב שבו הרולטה מתחילה להיחלש. אז מה עושה הממונה? שוב נותן מכה, וזה אפשר לעשות נכון? ככה ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו מדי פעם, נותן פולסים. בבריאת העולם, במבול, במתן תורה, ביציאת מצרים, במקדש, בגאולה, בתחיית המתים. כל פעם יש איזה מין שלבים כאלה, איזה מין פולסים של בריאה מחודשת. כל רגע, מדי פעם. עכשיו, מה הערך של הדבר הזה? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בורא רק פעם אחת כמו הרמב״ם, זה יוצר מצב שבו אי אפשר לדעת שיש אדון לבירה. אם הקדוש ברוך הוא בורא כל רגע ורגע, אז יש מצב שבו הבריאה אין לה אוטונומיה. אבל לפי השיטה של רבנו סעדיה, זה נחמד. יש גם אוטונומיה, אבל מדי פעם האדון של הבירה אומר, קוקו, אני כאן. הוא לא נכנס לפרטים, אם יש מחזוריות או מחזוריות. אז הרב רואים שהוא הולך קצת בכיוון כזה, שיש בתוך העולם תקופות של לידה. יש מעמדים היסטוריים מיוחדים של התחדשות. ואז במעמדים האלה יש סכנה לבעלי העין הרגילה, שהם לא יוכלו לעמוד במשבר. ורק צדיקים מיוחדים, הם לא מתעייפים, יש להם כנפיים על פלי המים. עד כאן להיום.